הנושא של השיחה הערב זה יאללה ארבעת האמיתות הנאצלות, וכמו כל מציאות וכל אמת, גם היא משתנה כרגע. אני פשוט בדרך לכאן החלטתי קצת לדבר על משהו אחר לפני שנגיע לאמיתות האלו, ולהתחיל מהמקום שבו אנחנו נמצאים כבר כמה ימים, ומתוך החוויה הזו שנקראת, ושמעתם אותה כבר מספר פעמים, מה זה אומר להתבונן על המציאות כפי שהיא? ומה קורה כאשר אנחנו מתבוננים על המציאות כפי שהיא? מה אנחנו רואים שם? מה ראינו עד עכשיו? מה אנחנו רואים פה כל רגע? כאשר אנחנו באמת מתבוננים ונמצאים בקשר, במגע עם החוויה, עם הכאן ועכשיו, עם מה שקורה בכל רגע, עם כל תחושה, מה גילינו עד עכשיו? אם אנחנו צריכים לראות את המאפיינים, אז מה הם המאפיינים של אותם חוויות? מה יש שם שהוא באופן קבוע עולה? ומה שהבודה שם לב בהתבוננות שלו על המציאות, זה הדבר הראשון כמאפיין של המציאות, זה שהכל משתנה. שום דבר לא קבוע, אין שום דבר שהוא קבוע, כל הזמן משתנה. אנחנו יכולים להרגיש שהתחושות משתנות, המחשבות משתנות, הרגשות משתנות, כל הזמן משתנה, בחיים כל הזמן הכל משתנה, הגוף שלנו משתנה, הכל כל הזמן נמצא בתהליך של שינוי. אין יום שנראה כמו יום שלפניו, או יום שיהיה כמו יום שאחריו, שום דבר לא קבוע. הצ'אנצ'ה, אני זוכרת, אמר, וגם, שמספיק רק לשבת ולהתבונן על הטבע, להבין עד כמה שום דבר לא קבוע. פשוט לשבת ולהסתכל. מה קורה? להתבונן על החול שהרוח באה ומזיזה, על העלים, על עץ בכל ימות השנה. אין אף פעם מצב שהעץ נראה אותו דבר. ובאותה צורה ובאותה השלכה היא גם לגבינו, כחלק מהטבע, חלק מהקיום. אז אחד הדברים שהיה מאוד חשוב לי להתחיל איתם זה בשביל שנזכור את העניין הזה, שמה שקורה כאן זה ההתבוננות שלנו, ובתוך ההתבוננות אנחנו רואים השתנויות, ובתוך ההשתנויות גם את התגובות שלנו להשתנות הזאת, שהמציאות היא, שהיא חלק מהמציאות שלנו. ההשתנות הזו בפאלי קוראים אניצ'ה. יש מורה אחד שלא מפסיק להגיד את זה כל הזמן, כדי שנזכור, שנשים לב לזה בכל רגע, שלרגע אחד לא נחשוב שמשהו עומד עוצר מלכת. זה אחד המאפיינים של המציאות, ואפשר לדבר עליו עוד הרבה. הוא נוגע לכל תחום בחיים שלנו. בתור מאפיין של המציאות אין דבר שהוא לא נוגע בו. הוא נוגע במערכות יחסים שלנו, בצורת העבודה שלנו, בלימוד, בכל מקום בחיים שלנו. אין דבר שהוא קבוע. ואנחנו חיים בתוך המשתנה הזה. החיים שלנו הם בתוך המשתנים, כחלק מהמשתנה. החיים שלנו משתנים, הסביבה שלנו משתנה, אנחנו משתנים, הכל משתנה כל הזמן. המאפיין השני שאני ארחיב עליו עוד בהמשך הוא מאפיין שהבודה קרא לו דוקה. אנחנו קוראים לו סבל, למרות שבאמת ההסבר המאוד מדויק שלו נקרא אי שביעות רצון, אי נחת, אי סיפוק. כל החלק הזה שהוא אי, שהוא חסר לנו, כל החלק שרק עוד הקצת הזה כדי למלא אותנו, הקצת הזה שחסר כדי שנהיה שלמים יותר, מאושרים יותר. יש שם, זה עוד אחד מהמאפיינים של המציאות, שנקרא הרבה פעמים, הוא נקרא סבל, אבל הסבל הזה הוא לא הסבל שאנחנו רגילים לחשוב אותו, לדמות אותו ולייחס אותו למילה סבל. הסבל הזה הרבה פעמים נובע מחוסר היכולת שלנו בכלל לקבל את השינויים, לקבל את ההשתנויות, לקבל את זה שהדברים משתנים ולא נשארים קבועים. היה לי, הלך לי, זה השתנות. הרגשתי טוב, מרגישה פחות טוב, השתנות. המאפיין השלישי של המציאות הוא המאפיין שלנו אנשים במערב, אני אף פעם לא הייתי, אומרת, הייתי במזרח, אבל אף פעם לא, לפחות לא בחיים האלה, הייתי אדם שמזרחי, אני לא יודעת איך, אבל אני יודעת שכאן מאוד קשה לתפוס את זה. מה זה המושג הזה שנקרא אנאטה או נון-סלף, או היעדר האני, היעדר עצמי. אחד המושגים שהכי קשה לנו להבין, הכי קשה לנו לקלוט, שלי בעצם אין שום, אני לא אגיד משמעות כי זה בכלל, אבל שום שליטה בוודאות על מה שקורה לי, וכמה שאני אנסה להקים את זה יותר, לשלוט בזה יותר, לנתב את זה יותר, אין לזה שום קשר. אני לא כל כך ארחיב על זה, ואני גם מבקש מכם רגע אחד להניח את זה בצד, כי זו באמת אחת הסיבות שאנחנו כאן. אנחנו כאן כדי להבין וכדי לחקור. ואחד הדברים שאנחנו מגלים כדי להגיע לאותו שחרור שכבר אני ארחיב עליו, זה באמת לאפשר לתובנות להגיע. ואחת התובנות זה באמת לראות גם את הדברים האלה, לראות את ההשתנויות, לראות את הסבל שהן יוצרות לנו, ולראות גם את הלפעמים חוסר האונים שלנו מולם. הרבה פעמים, הרבה חוסר אונים מול אותה מציאות. ושלא משנה כמה חכמה אני אהיה, כמה מוכשרת, באותו רגע אין לי שום יכולת לעשות שום דבר בנושא הזה. זה שלושת הדברים שהרגשתי שאני רוצה ככה להקדים איתם לפני שנתחיל בנושא של ארבעת האמיתות. ואני אתחיל עם סיפור. לימור לא כאן. סיפור שלי סיפור שמחזיר אותי אחורה הרבה מאוד שנים, פחות או יותר לגיל 23-24. שהגעתי בפעם הראשונה לקורס מדיטציה והיה שם מורה, מורה תאילנדי מאוד מבוגר, כבר לא בחיים, שהיה אחד האנשים הכי יבשים שהכרתי בחיי, זאת אומרת שפגשתי, שהיה צריך ללמד אותי. ויום אחד הגעתי לפגישה היומית, וסבלתי כאבים נוראים. הרגל נרדמה לי, זו הייתה הרגשה שפשוט, כמו שרובכם מכירים פה, אולי זאת אחת הסיבות שאני מספרת, כי ביום שעברנו כאן לסדר לכם את הקריות, אמרתי, כן, הישיבה בסדר, רק הרגל נרדמת. אז הרגל נרדמה, וזה גרם להרבה מאוד מצוקה, כאב ובכי. אני הגעתי עם דמעות, פשוט הגעתי עם דמעות, הייתי כולי ב... וכל מה שרציתי שהוא יושיע אותי, האמת זה כל מה שרציתי. ואני יושבת ככה, ולשבת על הברכיים, כשיושבים ככה מולו, ולשבת עם הברכיים ככה, ואומר, טוב, אז מה שלומך היום? אני בסדר, אבל אני לא יכולה עם הרגל, כואב לי, קשה לי, ואני מתחילה לבכות. הרגל נרדמת, זו הרגשה, כמו שאתם יודעים, מי שמרגיש את זה פה, תחושה של, חלק מהרגל פשוט כאילו נקטע, סוג של... ואז הוא מסתכל, וכל מה שהוא אמר לי, this is show you the suffering of life. זה הכל, לא יותר. אני רק יכולה להגיד, חיפשתי את לימור, היא לא כאן. מי שלימור מכירה את המורה הזה, לימור בעקבות אותו ריטריט של 26 יום כתבה הצגה. אז כאשר ההצגה הזו תעלה שוב ונקראת בזמן הווה, שווה לראות, כי זה באמת זה מה שנקרא אמר ולא יצא. ואני שמגיעה לשם, מה זה suffering of life? מה הקשר בכלל? באמת, לא הבנתי מה הקשר, באמת לא הבנתי. ואני עוד מגיעה ממה שנקרא חיים של המון דלוז'ן, המון אשליות, כי באתי מטיול ארוך, גם ניו זילנד, גם אוסטרליה, אחרי שטיילתי בכל המזרח, כבר בדרך לישראל, עם תוכניות. ואני ממש קלטתי לא יודעת מה קורה פה. תשובה כמובן לא קיבלתי, ובטח לא נחמה. ובעיקר תחושה שהוא לא הבין אותי, כי אם הוא מלביש עליי את הספרים אוף לייף, אז אני ממש לא מבינה כלום. וזהו. אז בתחושה של העמומה ומבולבלת, המשכתי עוד, אני חושבת שכבר היו שם עוד 20 ומשהו יום, את אותו ריטריט. מה שבטוח, אולי לא הבנתי כל כך את הספר, אבל הבנתי שיש שם משהו מאוד מסקרן. יש שם משהו מעניין. כי כשהרגשתי סבל, הרגשתי סבל, אבל בסוף גם הרגשתי, ידעתי שהסבל נעלם. והתהליך הזה עניין אותי, לא הבנתי אותו, כי לא ידעתי שום דבר על בודיזם, שום דבר על בודה, שום דבר על כלום. רק מהחוויה. ואני יכולה לומר בדיעבד שהספרינג שחוויתי שם כל כך סקרן וכל כך עניין שבאמת משך אותי להמשיך לחקור אותו במהלך כמה שנים לאחר מכן, לא באותו מנזר, במנזר אחר. אבל זה היה מאוד, מאוד עמוק ומאוד משמעותי. אז זאת ההתחלה מהספרינג, והספרינג זה ההגדרה של הספרינג, זו האמת הראשונה בארבעת האמיתות. וכששאלים, כששאלו את הבודה מה הוא מלמד, אז הוא אמר, כל מה שאני מלמד זה את הסבל והשחרור ממנו. זה הכל. כל הבודיזם, תסתכלו כמה הבודיזם מפורסם היום, בעצם כל מה שהוא אמר שהוא מלמד זה התמצית של כל הלימוד. אז ברור שאי אפשר להבין מה זה להשתחרר מסבל אם לא חווים אותו. ולכן יכול להיות שיש פה איזושהי קצת נחמה קטנה, שלפחות יש איזושהי דרך, שצריך לחוות משהו ואחר כך זה גם משתנה. אז האמת הראשונה היא האמת של הסבל. האמת השנייה, אני אגיד את ארבעתם ככה ואחר כך יותר נעמיק, זה הגורם לסבל. אם יש לנו סבל, אז יש לו גם גורם. באופן די ברור. האמת השלישית זה הצמצום או הפסקת הסבל, והאמת הרביעית זה הדרך שמובילה אל אותו צמצום, אל אותה הפסקה. ואם לרגע אחד נניח את נושא המדיטציה ונניח את הסבל הזה ונחזור למשהו שהוא הרבה יותר יומיומי עבורנו, נניח, אני יודעת, חוזרים הביתה מאיזשהו יום של סידורים וריצות וצריך להספיק הרבה דברים ופתאום מתיישבים, ורק בעצם הישיבה הזו פתאום יש שם איזושהי תחושה באזור הקרסול. מסתכלים כאן תחושת כאב. אם אני מסתכלת על הקרסול, פתאום אני רואה שהיא נפוחה. קצת בצקתית, אפילו יש לה צבע מסוים. ברור לי שיש כאן משהו, משהו קרה כאן ברגל, אני לא יודעת מה. וכל מה שאני צריכה עכשיו לבדוק זה אולי מה קרה כדי לדעת איך לטפל. כי אולי משהו עקץ, ואולי נכנס איזשהו, נכנסה איזושהי זכוכית, אולי הקמתי את הרגל, אולי נקרא שם משהו, אין לי שום מושג לדעת. אבל מה שבטוח שצריך קודם כל לדעת מה קרה שם. וזה מראה לנו שיש פה איזשהו סימפטום. זה משהו שמישהו מתעסק ברפואה כלשהי יכול, גם אם לא, אנחנו יודעים שיש סימפטום, ואז אנחנו מאבחנים את הסימפטום. אחרי שאנחנו מאבחנים אותו, יש איזושהי דרך טיפול, בין אם עושים משחה, עושים במים קרים, אולי לחבוש, אולי גבס, יש לכל דבר את הדרך טיפול. ובידיעה שאם אנחנו נעשה את מה שצריך, בסוף הכאב ייעלם, גם הנפיחות תלך, וכל הסימפטום הזה היה כלא היה. ועל אותו משקל, הם ארבעים האמיתות, בדיוק על אותו משקל. ומה זה הסבל הזה שאנחנו מדברים עליו ודי הרבה? ואני חוזרת שהסבל הזה הוא מוגדר כדוקה. והפירוש המדויק של דוקה במיפלי זה, כמו שאמרתי מקודם, זה אי שביעות רצון. זה אי נחת, אי שקט. מה שהביא אותנו לכאן בקיצור, מה שהביא כל אחד מאיתנו, זה אותה הדוקה הזו. זה לא הסבל שאנחנו מכירים בהגדרה של סבל שקיים איפשהו בעולם השלישי, של רעב, של עוני, של אובדן, של חולי מאוד חזק. זה לא הסבל הזה. כן, כן, אני בסדר. אלא זה משהו שהוא הרבה יותר יומיומי, כמעט קבוע, מן אותו הדבר הזה שמנקר בתוכנו, שלא נותן לנו את המנוח, שלא נותן את השקט, שאולי צריך לעשות יותר, ואולי אם אני אעשה ככה יהיה יותר טוב, ואם אלא אם אני אשיג את זה אז יקרה יותר. כל הזמן יש את הדבר הזה, שלא מאפשר לרגע אחד להגיד, הגעתי אני כאן. לא מאפשר. וגם אם אני אגיד לרגע הגעתי אני כאן, אני כבר אראה לאן אני הדבר, המקום והדבר הבא שאני צריכה להגיע ולהשיג כדי להגיד את הגעתי אני כאן. ואנחנו כל הזמן שמים לעצמנו את זה. אז בהגדרה של, של הסבל, של הדוקה, ההגדרה היא באמת אותו מקום של האי שקט הזה. האי שקט, החוסר מנוחה הזו, שלא נתן לנו לרגע אחד שקט. לרגע אחד אפילו. אולי זה לרגע האמת. אולי זה ברגע שהבנו, הגעתי, כבר באותו רגע יש כבר מטרה אחרת להשיג. ואם נחזור יותר מ-2500 שנה לאחור ונראה מה גרם לבודה, לבודה, שהיה בודה, אחר מכן, לקום בתור נסיך, לעזוב את הבית, לעזוב את מה שנקרא הממלכה, לעזוב את האישה, לעזוב את הילד שנולד לו, ולהגיד אני הולך לחפש. אני הולך לחפש את הדרך להפסיק. מה היה הדבר הזה שהוא חיפש את הדרך לצאת ממנו? ואותו דבר, הדבר הזה היה עצם ההבנה שלידה היא הסבל, היא סוג של סבל. ולא בגלל הסבל שעובר את האישה כמובן, אלא יש משהו בזה שאני נולדת, שאדם נולד, שמתחיל איזשהו תהליך של סבל. התהליך של הסבל הוא מעצם הידיעה שבסופו של דבר יש פה תהליך של השתנות. אותו אדם שנולד בסופו של דבר יזדקן, יחלה וימות. וזה סוג של מעגל. זה לא ברצף כזה, כי זה סוג של מעגל, כי באותו זמן הוא גם מבין שהמוות הוא לא סוף. המוות הוא רק התחלה של משהו אחר. והמשהו אחר הזה יש לו בדיוק את אותה, את אותו, אותה התנהלות. ומכיוון שבתהליך הזה, התהליך הזה לא יכול, לא היה צריך להיות כל כך בעייתי אם היינו מכירים, אם הוא היה מכיר באותו רגע את, את מה שהיום אנחנו, הוא סיפר לנו, אנחנו לא בטוח עוד יודעים את הנושא הזה שזה ישתנה ולקבל את ההשתנות. אלא בתוך התהליך הזה של החיים, של הלידה, יש הרבה מאוד עונג ומתפתחים הרבה מאוד דברים ויש הרבה מאוד אהבה. וקורים דברים שאחר כך מאוד קשה לנו לעזוב, ולכן התהליך של המוות הוא בעייתי. בגלל הקושי שלנו לאפשר לדברים ללכת, לשחרר אותם, לשחרר את החיים, לשחרר את הקשרים, לשחרר את ההנאות, לשחרר את מה שנקרא sense pleasure, כל הדברים הקטנים שאנחנו נהנים מהם. ושם תמון הקושי, בכל מה שנקרא מעגל הסבל. והידיעה שיום אחד צריך להיפרד, ואחרי הפרידה הזאת, מכיוון שנורא קשה לנו להיפרד, מה שנשאר לנו מהפרידה זה רק השתוקקות, שלא להיפרד, של להישאר, של לפגוש שוב את מי שאנחנו אוהבים, של לחוות שוב את החוויות הנעימות שלנו. עם ההשתוקקות הזו אנחנו פחות או יותר נעלמים מהעולם. זאת הייתה ההבנה של הבודה ביום שהוא החליט לעזוב את כל מה שהוא עזב, ללכת לחפש את התשובות. והתשובות לא היו פשוטות, כי בכל זאת לקח לו 6 שנים למצוא אותם. זאת אומרת שהוא עושה עבודה לא פשוטה. הוא סלל לנו דרך. שלנו היום, אחרי כל כך הרבה שנים, עדיין יש על מה ללכת. יש איזושהי תוואי. אז זאת האמת, האמת הראשונה, גם המקום הזה של לראות את המעגל הגדול יותר. עכשיו, בתוך המעגל הגדול יותר יש מעגלים קטנים. וזה המעגלים שאנחנו חווים כל הזמן. האמת השנייה, כבר הזכרתי אותה, היא האמת של הגורם לסבל. הגורם לאי שביעות רצון שלנו, הגורם לזה שיהיה לנו אי נחת. אי שקט, שכל הזמן נמשיך לחפש. והגורם הזה הוא כל ההשתקקויות שלנו, הרצונות, המאוויים. כל אלה שאנחנו שמים לעצמנו ככה, בין אם ברשימה כאן, או בין אם ברשימה כאן, או בין אם זה מה שנקרא, מאחוריה, בבק אוף דה הד, שאני יום אחד עוד רוצה לעשות, ויש את הדברים שאני עכשיו עוד חייבת לעשות, וכל הערימה הזו של הדברים הם הגורמים שלנו לכל האישקת הזה, לכך שאין לנו שום סביעות רצון, כי כל הזמן גם אם השלמנו דבר אחד אנחנו מיד רוצים את האחר. זה גם יוצא הרבה מאוד בלבול, יש הרבה מאוד בלבול על איפה באמת נמצא השקט שלי. הוא נמצא במעמד החברתי שאני אשיג, בתואר האקדמי שאני אשיג, במשפחה שאני אקים, בילדים שאני אגדל. הוא נמצא ברכוש שאני אצבור. איפה נמצא באמת אותה סביעות רצון? ולכן אנחנו כל הזמן יוצרים לעצמנו מין אמונות חדשות, איפה זה נמצא. והבסיס של האמונות האלה באופן כללי זה באמת ברצון הזה. אני רוצה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. ומעניין הוא גם שאנחנו תמיד שמים את הרף במקום גבוה יותר, ככה שמה שבטוח שלא נצליח להגיע, מה שבטוח נשאר בסוף עם איזשהו סבל. העניין הוא שהגורם הזה, האמת השלישית היא מאוד, אנחנו כל הזמן יוצרת לנו כל הזמן התניה, אנחנו כל הזמן מותנים באימים, כל מיני אימים. אם יהיה כך ואם יהיה כך, ואם אתה תשתנה אז יהיה לי יותר טוב, ואם זה יקרה, ואם המציאות החברתית שלנו תשתנה יהיה לי יותר טוב, ואם ראש הממשלה ישתנה אז יהיה לי, זה כל הזמן תלוי במשהו שהוא חיצוני לי. תמיד יש את האימים האלה, אנחנו כל הזמן מחפשים במה לתלות את האושר שלנו או את החופש שלנו. האמת השלישית היא האמת שבאמת אנחנו עובדים מאוד קשה כדי להגיע אליה, וזאת האמת של הצמצום או הפסקה של הסבל. כשהבודה גילה אותה בגדול, בגדול מאוד, הוא קרא לזה נירוונה. הנירוונה זה היציאה מאותו מעגל, הוא גילה שאפשר לצאת מהמעגל הזה של הלידה והמוות. אותו מעגל שהיום אנחנו מכירים כגלגול נשמות. יש מצב כזה שאפשר לצאת. ומה זה אומר לגבינו כאן? מה זה אומר לגבינו בתהליך שאנחנו עוברים כאן, במהלך הימים האלה? מה זה אותו רגע הזה שאני מצליחה לשחרר את הרצונות? אני מצליחה להשתחרר מאותם התניות, אני מצליחה להשתחרר מאותה תשוקה שמאוד לא מאפשרת לי לעזוב אותה. ואיך זה עובד? כי אני בטוחה שיש פה הרבה מאוד סקרנות, וגם שמעתי ככה מצ'ארלס ופטרישה לפני שהגעתי לכאן, שיש פה המון שאלה, איך זה קורה? איך זה קורה? ומה הקשר בין מה שאנחנו עושים לאותו רגע הזה של היכולת להתנתק ולהשתחרר? זה התהליך שנקרא תובנה, הגעה לתובנה. ולא סתם המדיטציה הזו נקרא תובנה. מכיוון שמה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מאפשרים לעצמנו להיות עם המציאות כפי שהיא. מנסים, לפחות, כמה שאנחנו מצליחים. כל רגע הוא יותר טוב מאחר. בכל רגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו להיות עם המציאות במדויק, כפי שהיא, עם ההשתנויות שלה, עם הראייה שלא בטוח שיש לנו מה לעשות שם, אם אנחנו נלחץ יותר או נרצה יותר, זה לא ישנה למציאות. אם אני אקבל יותר או אקבל פחות כרגע, סליחה, אם אני אלחץ יותר כי אני ארצה יותר להיפטר מהכאב ברגל, לא בטוח שכאב ברגל ילך. אני יכולה ללכת ולעשות שעות יוגה, כי אני יודעת לעשות יוגה, ואני יודעת שאם אני אעשה יוגה, אולי הכאב ישתחרר, יכול להיות שהוא רק יתפוס אותו יותר. כמה שאנחנו מפעילים יותר רצון, זה כאילו קורה אחרת. עד שלא נהיה באיזושהי יכולת להיות עם הדברים באמת כפי שהם, בלי הרצון לדחוק אותם מאיתנו, בלי הרצון להתנתק מהם, אלא פשוט להיות איתם, יאפשר לנו להבין אותם. ומתוך ההבנה הזו יהיה מין מה שנקרא אהה כזה, שנקרא נופלים מהסימונים, בתוך המקום הזה של באמת להיות בכל רגע ורגע, להניח לרגע אחד מהרצון שלי, הרצון שלא יכאב, הרצון שלא תהיה מחשבה כזו או אחרת, הרצון לא להרגיש, הרצון להגיע. רגע אחד פשוט רק נהיה, בכל רגע. מתוך המקום הזה, של המפגש עם המציאות באופן מה שנקרא הכי ערום שיכול להיות, לא כמו שאני רוצה להאמין שהיא, אלא כפי שהיא. לא פתאום, ככה נראית המציאות. וכשזה מגיע בצורה כזו, אין לנו יכולת יותר להגיד, לא ראיתי, לא שמעתי, לא הבנתי. אין לנו יכולת, אין כבר מצב. כי כשמגיעה תובנה כזאת, באופן מאוד ברור, כשאני מבינה, אני אחד המורים, אני לא יודעת, לפני המון שנים סיפרו לי את זה, וזה דימוי מאוד טוב, אני אנסה להעביר אותו. זה כמו, זה בדיוק אותה הבנה, אנחנו מחזיקים כל מיני דברים. אנחנו יכולים להחזיק אפילו אבני קריסטל, לצורך העניין. נקיד, אבני קריסטל, לא משנה. ונהיה בטוחים שזה משהו שהוא מאוד טוב לנו. ויכול להיות שיהיה לנו מין סוג של מה שנקרא attachment או אמונה מאוד גדולה שרק זה ישחרר אותנו. יש לנו כל מיני כאלה שאנחנו בטוחים בהם, שאנחנו קשה לנו לשחרר אותם. רק ברגע שנבין שאותה תפיסה שלנו, בין אם זאת האבן הזו או את המציאות בכלל, המציאות עכשיו כדוגמה לאבן, זה כמו גיחל, רק אז אנחנו נשחרר. אם אנחנו נבין שהתפיסה שלנו, הרגילה, הקונבנציונלית, כמו שהתרגלנו עד היום, היא סוג של גחלים שבוערות לנו בידיים, רק אז אנחנו נשחרר אותם. זה ברור? לא, אני אסביר את זה שוב. יש לנו, בחיים, בדרך שבה אנחנו התרגלנו, התרגלנו לחשוב מהם, מה באמת הטבע שלהם, מה באמת המקום שלנו בתוך החיים, איפה אני יכול להשפיע, איפה אני לא יכול להשפיע. נוצרו לנו כל מיני אמונות, כל מיני הבנות. וחלק מההבנות האלה שאנחנו עד היום מבינים, הם סוג של גחלים רוחשות כאלה. אבל מה שקורה שאנחנו לא רואים עדיין שהם גחלים, מאוד ברור לנו שזה אוצר. ועד שאין לנו הבנה שהדבר הזה הוא בוער והוא מכאיב לנו וכואב לנו וגורם לנו להרבה מאוד סבל, אנחנו לא משחררים. כי נראה לנו שזה עושר. אז אני אתן דוגמה מהחיים. הדוגמה מהחיים יכול להיות, וזה אני מניחה שרובנו מכירים, סוג של מערכת יחסים. שהיא מאוד טובה לנו ומאוד נעימה והכל 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 ומאוד חשובה וטטטטטם, ואנחנו ממשיכים להיחס בה. שנים לפעמים, ימים, שעות, שנים. אנחנו בכלל לא רואים, לא שמים לב שהמערכת יחסים הזו כבר, היא כבר מזמן לא מה שהייתה בהתחלה. אם בהתחלה היא הייתה איזשהו אבן זהב, כרגע היא הפכה להיות משהו שאני רק סובלת ממנה. שאני רק צריכה להרפות ממנה. וזו אותו רגע של תובנה שמגיעה, שהדבר הזה שאני כרגע נאחזת בו, משתוקקת אליו, תולה בו את כל העושר שלי, אותו רגע של להבין שזה עצמו, ברגע שאני אוחזת בו, הוא הגורם שלי לסבל. הוא זה שלא מאפשר לי להיות משוחררת. זה יכול להיות לפעמים רגש. רגש מסוים. שאנחנו מטפחים עם השנים ולא רוצים שהוא ילך כי נראה לנו שהוא כל המהות שלנו. וזה יכול להיות כל דבר בחיים, זה יכול להיות חלק מהאנשים אפילו חפץ. כל דבר. מחשבה, אמונה. וזה הרגע הזה של ה... כבר דיברתי על ההה, של הרגע הזה שמגיעה אותה תובנה ואומרת, רגע, תסתכל על זה, זה כאילו מביא את הדברים בצורה עירומה. מה? זה שאני כל כך משתוקקת לזה, זה מה שגורם לי את הסבל. זה פשוט היכולת להשתחרר מזה. היכולת לא להתנות את כל האושר שלי בדבר הזה, ולראות אותו כפי שהוא, לראות אותו משתנה, ולראות אותו כשהוא גם לא בשליטתי, שאין שם שום, אין שם שום אין, אני מנסה להגיד את זה בצורה עדינה. לא יודעת אם אני מצליחה. אז אני אעזוב את זה לרגע. ועל הרגע הזה, בגלל הרגע הזה אנחנו יושבים בו, בגלל הרגעים האלה שהם, אנחנו באיזושהי מיומנות מפתחים אותם, אנחנו מפתחים את הדרך אליהם, אל הרגע הזה, אל הרגע שבו אנחנו נראה את המציאות כל כך מדויקת לנגד העיניים שלנו, שנוכל לראות יחד את הסבל ואת הגורם לסבל, ונוכל גם לראות את השחרור. נוכל לראות שרק אם נרפא, רק אם נתפס עוד אחד מרחק, זה הכל, זה כל מה שצריך, מין שנייה אחת כזו של שחרור. עכשיו, כדי לראות את זה, גם צריך לראות את האחיזה, וזה מה שאנחנו עדיין לא רואים כל כך. ולכן אנחנו כאן, כדי להיות יותר ויותר בהתבוננות עדינה, כדי לראות גם וגם וגם. וכאשר אנחנו רואים את זה ברצף, זה הרבה יותר ברור. התהליך הזה הופך להיות הרבה יותר מוחשי. ואני רק יכולה להגיד לכם שזה קורה. וזה לא בהכרח קורה כמו שזה מדברים על הערה כזאת שנופלת משמיים. אבל הן לא פחות משמעותיות. והמציאות אחר כך נראית אחרת. היא נראית אחרת כי בבפנים קורה משהו אחר. יש פה איזושהי השתנות פנימית. אני כבר לא יכולה לאחוז את אותה אבן, אותו גחל, ולהגיד שזה אבן זהב או אבן קריסטל. אין כבר מצב כזה. אני לא יכולה לדמיין שהקיר הזה לא קיים ברגע שאני עובר את דרכו. ויש לנו, אנחנו בוודאי יודעים שיש לנו הרבה מאוד פעמים בחיים שאנחנו מנסים לחצוב דרך קירות בלי בכלל לדעת שיש שם קיר. אנחנו מקבלים מכה בראש ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, ואנחנו מביאים את כל הגרזנים וכל הדברים שיכולים לשבור את הקיר הזה, ועדיין אנחנו רק סובלים והקיר הזה לא נשבר. עד שאנחנו אומרים, בעצם יש פה קיר, אז למה לא נעבור דרך הדלת? למה נעבור ככה? אני מאוד מקווה שאני מצליחה להעביר את זה בבהירות, זה לא כך פשוט. כי צריך להעביר מצב שהוא חווייתי, שהוא ממש, הוא הדבר שהכי קשה להעביר אותו במילים. אז עכשיו, לצורך העניין הזה, בגלל שהאמת השלישית הזו של הצמצום של הסבל, של ההפסקה שלו, היא כל כך משמעותית וכל כך, כל כך חשובה, אז יש לנו את הדרך. והדרך להפסקה היא נקרא דרך שמונת השלבים. אני לא אעבור על השלבים האלה, כי הם באמת כרגע לא כל כך משמעותיים. אני רק אומר שהשלבים האלה מחולקים בגדול לשלושה. הראשון זה מה שנקרא סילה. סילה זה ההתנהלות המוסרית שלנו. למה מאוד חשובה ההתנהלות המוסרית שלנו? כי כאשר אנחנו יושבים ורוצים להיות בשקט ולהתרכז, סביר מאוד להניח שאם אין שם שקט של המצפון, זה קשה מאוד להגיע לשקט. יש איזשהו משהו שקודם כל, כדי להגיע לשקט, כדי להתבונן על המציאות בכלל, צריך שיהיה פה איזשהו שקט ברמה המצפונית. וההגדרה היא אני באופן מאוד כללי אגיד אותה, של לא לפגוע בעצמי ולא בסביבה שלי. בין אם זה בדיבור או במעשים. זה ככה באופן כללי, אני בהגדרה. ולכן כשאנחנו נמצאים פה בריטריט, אז ביום הראשון הזכירו את זה פעמיים, את הנושא הזה של המרחב, ואיך אנחנו חיים במרחב מחייה הזה, ומה הכללים במרחב המחייה. של כבוד ושיחס הדדי ושל לא לפגוע בשום צורה ודרך. כי גם אם נראה לנו שזה לא מזיז לנו, ואנחנו עושים את זה בחוסר תשומת לב, הרי ברגע שנגיע לאיזושהי אמת פנימית עם עצמנו, וזאת הידיעה שמה שקורה במדיטציה, אנחנו שם עם עצמנו באמת, באמיתות מאוד פנימיות, אותו חלק של של אשמה ואי שקט שנובע מתוך המעשה שלנו מציף. אז לכן כדי מראש באיזושהי צורה לאזן את המקום הזה, אז אנחנו מדובר על צילה, שזה ההתנהלות המוסרית. הדבר הנוסף בתוך השלבים האלה זה מה שנקרא ה-concentration, או בכלל כל הדרך של המדיטציה. מה אנחנו צריכים כדי שהמדיטציה שלנו תהיה בהירה, כדי שנהיה בבהירות עם הדברים? וזה הריכוז, וזה הפיתוח של תשומת לב, וזה המאמץ. עד כמה מאמץ אנחנו צריכים? מה זה המאמץ הנכון הזה, המדויק? שלא יותר מדי ולא פחות מדי. צ'ארלס היום, אני לא יודעת אם היום הוא אמר, קצת ימינה, קצת שמאלה, עד שנמצא את האמצע. וזה נכון לאורך כל הדרך הזאת. קצת ימינה, קצת שמאלה, אמצע. וזה כל פעם משתנה. אנחנו כל פעם צריכים לבדוק אם אנחנו, איפה אנחנו. הדבר השלישי, והוא עליו אני קצת יותר רחיב, זה הפניה. הפניה זה החוכמה, ה-wisdom, שנובע מתוך אותו מקום. מתוך המקום שאנחנו נמצאים עם עצמנו בתשומת לב, בהתבוננות על כל מה שקורה בכל רגע. במאמץ הנכון. משם מגיעה אותה תבונה, משם מגיעה אותה תבונה שיוצרת את אותה, שיוצרת את המצע, אני קוראת לזה, יוצרת את המצע לאותו, אותה חוכמה להגיע, לאותו wisdom לבוא, לאותם תובנות לעלות, אותם תובנות שעוזרות לנו ליצור את ההשתחררות מאותו קושי, מאותו סבל, מאותם התניות. עכשיו, זה די מגוחך שאנחנו רואים ארבע אמיתות, ואני עוברת ככה לפי הסדר, כי האמת היא שאין סדר. זה נראה לכאורה שיש סדר, אין סדר, כי זה יכול להיות לא ממש בו זמנית, אבל ממש אחד בתוך השני. והעשייה פה היא איך לפתח את, את היכולת המדיטטיבית הזאת, ולפתח איזשהו אמון בתוך התהליך הזה, שאני כאן בהתבוננות. וזה מה שאני עושה, פשוט מתבוננת, ומתוך המקום הזה של ההתבוננות, אני יכולה לראות את המציאות, ומתוך הראייה שלי את המציאות בבהירות. לא כמו שאני רוצה שהיא תהיה, לא כמו שחשבתי שהיא תהיה, לא כמו שהאמנתי שהיא, אלא כפי שהיא, משם מגיע. משם מגיע הידע, משם מגיע החוכמה, משם מגיע ההבנה. וכאשר מגיע ההבנה, יש שחרור. כי ברגע שאני יודע, שוב, אתם יודעים, זה כמו שלושת הקופים. אין מצב כבר להגיד, אני לא יודע. זהו, גמרנו, אין כבר לגיטימציה לחלק הזה. הוא כבר פשוט לא קיים. וזה הקשר, זה הקשר של הרגל הכואבת מאותה מדיטציה ראשונה שחוויתי, והרגל שנרדמת וקשה להתמודד איתה ויוצרת אצלנו מצוקות נוראיות מעל ומעבר למה שכאב רגיל יכול ליצור, כאב בכלל יכול ליצור. וכולנו פה יודעים את זה, אין לי ספק שכל אחד פה חווה את זה. עד כמה הכאב הזה ברגל, ולעשות כרגע את ההקשר, מה הקשר בין הכאב ברגל ל-This is the show you the suffering of life, לאותו משפט שנאמר. מה הקשר בין ההתייחסות לאותו כאב ברגל לבין ההתייחסות שלנו למציאות כולה? עד כמה רציתי שהכאב הזה ילך? עד כמה אנחנו רוצים שהכאב הזה ילך ולא יהיה פה בכלל? וכמה שהוא נשאר יותר, המצוקה שלנו גדולה יותר, וכמה שיש לנו פחות שליטה עליו, המצוקה שלנו עוד יותר גדלה. עד שנאפשר לו פשוט להיות כמו שהוא, בלי לנסות לשנות אותו, להשפיע עליו, לגרום לו שהוא ילך, לעשות לו מניפולציות, לנשום לתוכו כדי שהוא ייעלם, לאחוז בו חזק כדי שישאר, כל מיני, יש לנו כל מיני דרכים. אז עכשיו אנחנו ככה בתוך התהליך הזה קצת, אני חוזרת להתחלה, לאיפה ש... למקום שממנו התחלתי, וזה באמת על ידי ההתבוננות הזו. מאפיינים של המציאות, בהשתנויות, ביכולת שלנו יכולת או יכולת שלנו להשפיע על ההשתנויות האלה, ולראות את זה שאין לנו כל כך יכולת. ולא משנה, ממש לא משנה מה נעשה עם זה, שזה הטבע. אנחנו רק חשבנו וגדלנו להאמין שיש לנו יכולת לשנות דברים. זה לא נכון לגמרי, זאת אומרת, לא צריך לקחת את זה לקיצה, אבל בעומק של הדברים. אז אני חוזרת לאניצ'ה, שהכל משתנה, לדוקה, שזה אי שביעות הרצון שלנו, ולאנטה, זה ה-non-self, שזה היעדר האני עצמי, שהמושג הזה בכלל לא קיים. האני שיודע, האני שיכול. אני אספר עכשיו סיפור ש... צ'ארלס סיפר פה בסוכות, בריטריט בסוכות, ואני ככה ישבתי והקשבתי וחשבתי שזה מתאים היום לספר אותו. הסיפור הוא על הדרך שבהודו מצאו כדי ללכוד את ללכוד קופים. אני חושבת שחלק פה שמעו את הסיפור הזה. יש ערך מאוד גדול בקופים בהודו, גם בתאילנד, אבל כדי לאמן אותם שיעלו ויקטפו קוקוס. הם פשוט עושים להם סוג של אימון ואילוף, והם פשוט עולים מאוד טוב וקוטפים את הקוקוסים, ואז אף אחד לא צריך להסתכן, והם זורקים אותו למטה. ויש קושי בלתפוס אותם, קושי לתפוס אותם בגלל שהם מאוד מהירים, מאוד זריזים, קופצנים, זזים ממקום למקום. ויום אחד הם מצאו שיטה איך לעשות את זה, פשוט בנו קופסה קטנה, קופסה. באותה קופסה יצרו חור קטן שבדיוק רק היד של הקוף תוכל להיכנס, שום דבר יותר מזה. בתוך הקופסה אבל הם שמו בננה. ומה שקרה ברגע שהקופים הכניסו את הידיים לתוך הקופסה ויחזו בבננה, הם פשוט נלכדו. הם ראו שהם במצוקה, הם ראו שהכפרים באים לתפוס אותם, אבל הם לא יכלו להרפות, כי יש להם בננה ביד. זה היה ברור, הם לא יכלו להוציא. וכמובן שככה הם נלכדו, על ידי בדיוק אותה אחיזה באותה בננה, אילו רק הם היו מרפים אותה. ולמה אני אוהבת את הסיפור הזה? כי כשאני ישבתי כאן, שצ'אר סיפר, ואני ככה אמרתי, אם יושבת עכשיו, שאת פה איזושהי אינטליגנציה הרבה יותר גבוהה מאיתנו, היא רואה את כל הבננות שאנחנו מחזיקים עכשיו. כאילו כמה בננות אנחנו עוד מחזיקים, אנחנו אפילו לא יודעים. וזה הסיפור, להתחיל לראות את הבננות, זה התהליך שאנחנו עושים. ועל זה שהם בננות, שצריך, שאפשר להרפות אותם, ורק אז אנחנו משתחררים. בעצם ההרפיה הזאת יהיה השחרור. וזה כלום, ותראו מה זה, זה בין זה לזה. וככה זה עובד. זה מין שיפט מאוד קטן. ועם זאת מאוד קשה. בדיוק כמו שקשה לקוף, לוותר על משהו שהוא כבר השיג. המשהו הזה שהוא השיג זה אמונה, אולי. זה תקווה. וזה כל אחד מאיתנו. זה כמובן סוג של הישרדות. השיג אוכל. וכל אחד מאיתנו יכול לבדוק טוב מה עם אותם בננות, לפחות שהוא מחזיק עכשיו, ברגע זה, ממש ברגע זה. וברגע שתהיה שם הרפאיה ולו קטנה ביותר, זה השחרור. זה הכל. מאוד פשוט ומאוד קשה, ועם זאת, ישים. זה נראה כמעט בלתי אפשרי, וזה אפשרי לגמרי. בדיוק כמו שזה אפשרי, כשאנחנו מסתכלים על הקוף, זה ברור לנו. בדיוק באותה מידה. אני מסתכלת עליכם ואתם מסתכלים, לא יכול להיות. זה כל כך פשוט. אז איך זה כל כך קשה? זה כל כך קשה, כי מספיק שנים חיינו עם אמונות מסוימות והרגלים מסוימים והרגלים, לא פשוט לשנות אותם. אמונות לא פשוט לשנות, זה כאילו כמו לשנות את הכל, לשנות את התפיסה שלי, אפילו את החיים. האמת היא שלא צריך להתחיל בגדול, זה מספיק בקטן. מנשימה לנשימה, מתחושה לתחושה, ממחשבה למחשבה. בגלל זה אנחנו כאן, מרגע לרגע. פשוט מרגע לרגע לרגע. אחד, ובזה אני אסיים, אני אמר ש... אחד הדברים המשמעותיים ביותר בעשייה שלנו, מעבר לישיבה ולהיות, זאת אומרת, יש את הלהיות כאן ועכשיו ומתחיל, להתחיל להיות באיזושהי אינטימיות והיכרות עם הכאן ועכשיו, זה גם אותו מוטיב של חקירה. אותו מוטיב של לראות, ועכשיו אנחנו יודעים שיש לנו איזשהו קושי. כרגע נקרא לו קושי, או הדוקה. ולהתחיל גם לראות מה הגורם. להתחיל להסתכל גם על הגורם. וביום יום שלנו אנחנו רגילים לראות את הגורם שם. בזה שהרגיז אותי, בזה שהכעיס אותי, בהורים שלי, במה שאין לי, במה שיש לי. תמיד מחוץ עלינו. ופה יש לנו את ההזדמנות לראות את הגורם בתוכנו. שזו הזדמנות, אני חושבת, אחת המופלאות. באמת, אני חושבת שזו הזדמנות נפלאה לראות את זה, מתנה מאוד גדולה, של לראות איפה כאן יש את הקושי, איפה כאן, מה כאן בתוכי משמר את הקושי, ולא מאפשר לו ללכת. אז אני אקרא לזה, אני אסיים את זה שיהיה לנו המשך חקירה נעימה, וכשנשחרר כמה שיותר בננות על הקירות, קריות האלה היו מחר, במהלך הימים, וכל בננה יוצרת יותר מתיקות, באמת. ובואו נשב לכמה דקות.